חי תמיד איתי כוחה.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא הגישה החיובית. נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן. הגישה החיובית בחיים. בני אדם לא זקוקים לכך שחלילה יתרחש אסון רציני וקשה בחיים שלהם כדי להיות במצב רוח מדוכדך, כדי להיות מדוכאים. תרדות יום יום כמו ויכוחים קטנים, מכשירים שמתקלקלים, פקקי תנועה, התעסקות יתר באותן בעיות הן אלה שמייצרים את המצב רוח המדוכדך של האדם. כשאדם חווה בעיה, זוהי נקודה אחת. כשהוא מעצים אותה, מתעסק איתה, זוהי נקודה שנייה. לדוגמה, ישנה בעיה. מ-1 עד 10 נגדיר אותה ברמת הבעיה 3, אבל ההתעסקות יתר של האדם היא כבר ברמה של 8 ו-9. התעסקות היתר של האדם בבעיה מעצימה את הבעיה יותר ויותר. בבחינת יוסיף דעת, יוסיף מחוב. ככל שהאדם יותר עם דעת, עם התחברות לכאב, לתסכול, יוסיף מחוב. הבעיה ישנה, הקושי ישנו, אבל ההתעסקות יתר איתו היא זו שגורמת לבעיה לקבל משקל גבוה יותר מאשר המשקל המקורי. ולכן בני אדם לא תמיד זקוקים לכך שיתרחש אסון רציני וקשה בחיים שלהם כדי להיות במצב רוח מדוכדך, אלא תרדות היום יום וההתעסקות היתרה איתם היא זו שיכולה לחזות מצב רוח מדוכדך, אפילו דיכאון, ולפעמים אפילו יותר מאשר אירוע רציני, כמו חלילה מחלה קשה, פטירתו של אדם קרוב וכדומה. ולכן שגרת חיים קשה, שגרת חיים שבה מתמודדים פעם אחר פעם בעיות, מחשבות רודניות, למה אני סובל, למה קשה לי וכדומה, זוהי מערכת שבה האדם יכול בקלות רבה להגיע למצב רוח מדוכדך. כשאדם נמצא בתוך מערכת ניסויים שקשה לו פעם אחר פעם, והוא לא פותר בעיות, אלא מדחיק אותה, מתעלם מהם, מחשבות עצובות כאלה, מחשבות מתסכלות כאלה, מייצרות עוד מחשבות מתסכלות, עוד מחשבות עצובות, וכך האדם נכנס אל מעגל הקסמים שהוא לא מצליח לצאת ממנו. כשאדם מאושר, כשאדם שמח, כשאדם מרגיש שבגדול הכל טוב בחיים שלו, גם דברים קטנים, הערות לא רגישות מצד הבן או בת הזוג, בעיות קטנות בשגרת החיים ואפילו גדולות, יכולות להיתפס כקטנות יותר ממה שהן באמת. למה? כי המצב רוח המרומם של האדם הוא מקור יכולת הסבל, לסבול, לשאת את הבעיות שיש בחיים. לכן כשאדם מאושר בחיים שלו, כשהוא מרגיש שהדברים טובים יותר, גם לדוגמה הערה צינית מצד בן או בת הזוג לא תילקח ללב. אבל כשאדם מתוסכל, כשאדם אומלל, אירועים משליליים יתסכלו את האדם, ואפילו יוביל אותו להרגשה של כולם נגדי. תפיסה שלילית, גישה שלילית. הגישה השלילית הזו היא צובעת גם מה שברוד בצבע שחור בחיים. והתקווה היא חיונית והכרחית להשקעת כל מאמץ אנושי. כי האדם שמרגיש שישנה תקווה בשגרת החיים שלו מוכן להשקיע מאמץ. וכשאין תקווה, אז כל מאמץ הוא נראה קשה מדי. כשיש תקווה, למרות הבעיה, הקושי הופך לאתגר. וכשיש תקווה, האדם יכול לתת ביטוי למערכת האדם לעמל יולד. אבל כשאין תקווה לאדם, אז כל קושי האדם מרגיש שהוא חסר אונים. לדוגמה, בין בני זוג או אצל הורות, או במערכת החיים באופן כללי, כאשר ישנה תקווה, תקווה שאפשר לפתור בעיה, אז בני הזוג הם מתעסקים באיך אפשר לפתור את הבעיה, ולא למה הבעיה, איך היא התחילה, מה השורש שלה, מאיפה זה מתחיל. לא, הם עסוקים באיך פותרים את זה, משקים את מירב המרץ והאנרגיה בלפתור את הבעיה. אדם אופטימי עדיין גישה חיובית ובריא ומאושר יותר, הוא גם חי לאורך זמן רב יותר מאשר אדם עם גישה שלילית. אדם עם גישה חיובית הוא מתעסק בפתרון של הבעיה ולא בבעיה, הוא יצירתי יותר. הוא פותר בעיה טוב יותר, הוא חברותי יותר, הוא גם עוזר לאחרים. כשמגיע הזמן של צרה, האופטימי יש לו יותר סיכוי להתמיד, להתקדם למרות האתגרים. כשהחיים מציבים בפניו, הוא מצליח יותר להתמודד. הוא צובר פחות כעסים, פחות תסכולים, הוא גם פחות חווה טראומות אם חלילה ישנו אירוע קשה בחיים. לא כך הוא האדם עם הגישה השלילית. האדם עם הגישה השלילית ירים ידיים הר יותר במיוחד, כשהדברים יתחילו להיות קשים. האדם הפסימי הוא מדוכא יותר מאשר האדם האופטימי. הוא לא ריאלי כמו שהוא אומר, כי אין עובדה שאפשר להתייחס אליה בצורה ריאלית, כי כמעט כל עובדה היא מתפרשת לכאן או לכאן. לדוגמה, פיתרו אדם מהעבודה, זוהי עובדה, אבל ההתייחסות אליה היא לא ריאלית, היא גמישה, היא יכולה להיות לכאן או לכאן. נכון קשה, נכון כואב, אבל אם עדיין חיים, אז כל עוד האדם חי ישנה תקווה ואפשר להגיע למקומות טובים יותר בחיים, להתרכז מה כן ניתן לעשות ולא מה איבדנו. ההתרכזות והמיקוד יובילו את האדם לקראת היכולת להיות יצירתי יותר ולפתור בעיה בצורה יעילה יותר. ולכן כשישנה שעה צרה, האדם עם הגישה החיובית יש לו סיכוי רב יותר להתמיד, להתמודד, לקבל את האתגרים עם הגישה החיובית יותר, עם יכולת לפתור. למה? מכיוון שהאדם הוא לא מרבה דעת ומרבה מכאוב, הוא לא מתעסק יותר מדי, כמה אני מסכן, כמה קשה לי, כמה בעיה גדולה, אלא לא, הוא כמו היינו אומרים, שומע את הבעיה, מבין, אבל זורם יותר, מתעסק בפתרון. בואו וניקח אמירות שיש לבני אדם עם גישה חיובית ואמירות שיש לבני אדם עם גישה שלילית. האדם עם הגישה החיובית אומר, גם כשיש בינינו חילוקי דעות בין הבעל לבין האישה, אני יודע שבסופו של דבר, אני והצד השני, הבעל או האישה, נבין אחד את השני ונפתור את הבעיה. האדם עם הגישה השלילית, הוא אומר אמירה בסגנון של, אשתי או בעלי אף פעם לא מבינים אותי. והוא לא מבין שהוא לא מגדיר עובדה. הוא רק מרגיש שהוא מגדיר עובדה, הוא מייצר מציאות, וכל עוד האדם לא עירני לכך, הוא ימשיך לייצר בדיוק את אותה מציאות. האדם האופטימי אומר, זוהי תקופה קשה עבורי בחיים, אבל אני בטוח שאני אמצא את הדרך להתגבר על הבעיה, כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. האדם עם הגישה השלילית אומר, ניסיתי לפתור את הבעיה ושום דבר לא עוזר. הוא מרגיש את החוסר אונים, והוא בטוח שזוהי עובדה, הוא לא בטוח לרעיונות חדשים בחיים שלו. האדם עם הגישה החיובית אומר, נמשיך לנסות עד שנצליח. כמה ננסה? עוד פעם ועוד פעם, ומתוך 20 ניסיונות בסוף נמצא איזשהו פתרון. נתקדם, גם אם נשקיע הרבה, בסוף נמצא איזשהו פתרון. האדם הפסימי אומר, העניינים השתפרו לזמן קצר, אבל מיד לאחר מכן חוזרים אל אותה בעיה, ולכן אין פתרונות בחיים. כך האדם, עם הגישה השלילית, רואה את החיים והוא מאמין בזה. לחיים יש מרחב גדול של אפשרויות לתת לאדם, אבל האדם לא תמיד פוקח את העיניים לראות את כל מרחבי האפשרויות. האדם עם הגישה השלילית לחיים הוא סוג אדם שלוקח בעיה באופן אישי. כשישנה בעיה הוא אומר, אני לא שווה, אני לא הייתי שווה בעבר, אני לא שווה בהווה, ובעיקר גם בעתיד אני לא אהיה שווה. הוא לוקח את זה באופן אישי, והוא גם בטוח שזה באופן קבוע ובלתי ניתן לשינוי. זו הבעיה, ככה זה בהווה וככה זה גם יהיה בעתיד. הוא חווה את הבעיה בעוצמה רבה מדי, חזקה מדי, עוצמתית מדי. בזמן קשה מאשים האדם הפסימי עם הגישה השלילית את עצמו בצורה לא מציאותית. כלומר, הוא לוקח דברים באופן אישי, הוא מאמין שהקשיים משכו לאורך זמן, יהיו גבוהים, ואין סיכוי לשפר ולשנות את המצב. אבל האדם עם הגישה החיובית מתייחס לבעיות בצורה הפוכה. הוא לא מאשים את עצמו יותר מדי, הוא לא מגזים בביקורת עצמית, הוא ודאי לוקח אחריות, אבל לא רואה את הבעיה כגבוהה ובלתי ניתנת לשינוי, אלא מאמין שכן, נוכל למצוא את הדרך הנכונה כדי לפתור את הבעיה. האדם עם הגישה החיובית הוא סוג אדם שיודע שהגישה שלו היא בעלת השפעה חזקה מאוד על המציאות. כשעולה בעיה, לדוגמה, במערכת הנישואים, אם האדם יתפוס את הבעיה כקבועה, הוא לעולם לא ישתנה, היא לעולם לא תשתנה. עצם זה שכך רואים את המציאות, היא זו שמקטינה מראש את הסיכוי לפתרון, לשינוי. מדוע? מכיוון שגם כאשר הצד השני כן ינסה לעשות מאמצים, לעשות שינוי זה או אחר, השינויים יתפסו כקטנים, לא יעילים, לא טובים, הם יעברו תהליך של הקטנה, יקטינו אותם, את ההתקדמויות שמנסה הצד השני לעשות. ולכן חשוב לפתח גישה חיובית. ואיך נעשה את זה? התשובה היא, כאשר ישנה התרחשות שלילית, מציאות שלילית בעיניים שלנו, לדוגמה, ביקשנו משהו מבן או בת הזוג והם לא נענים. בואו נפסיק להאמין באפשרות הגרועה ביותר, אלא נתחיל להעלות אפשרויות רבות יותר לפירוש המצב, לפירוש ההתרחשות. ועד רבה, בואו נתחיל לחפש הוכחות הפוכות שההשפעות השליליות הן זמניות ומוגבלות ולא קבועות. לדוגמה, הוא לא התייחס אליי, הוא לא כזה אדם, הוא לא תמיד כזה, הפעם זה חד פעמי, זה נקודתי. ולא נהיה עסוקים ונאמר, כן, עכשיו אני זוכר, גם כשביקשתי ממנו א', ב', ג', גם אז הוא לא נענה לי. הרי אם נדבר עם הצד השני, הוא יאמר, נכון, כשביקשת א', ב', ג', לא נעניתי לך, אבל כשביקשת ד', ה', ו', כן נעניתי לך. כלומר, זווית הראייה היא רחבה יותר, רק בעיניים של המתוסכל האדם במצב רוח המדוכדך, הוא רואה דברים בצורה שלילית יותר ממה שהיא באמת. ולכן חשוב כל כך להימנע משימוש בשפה קיצונית. הוא תמיד כזה, הוא לעולם לא ישתנה. אין סיכוי שנוכל לצאת מהמצב בו אנחנו נמצאים. זו לא מיסטיקה, זו גישה בריאה נכונה ויעילה לפתרון בעיות בחיים. בואו ונמשיך הלאה. בואו נבדוק את יעילות הפרשנות שאנחנו נותנים למצב. לדוגמה, הבעל מתוסכל, כועס על אשתו, כל פעם כשהוא אומר לה לכבות את האור, היא לא מכבה. האישה, כל פעם שהיא אומרת לבעלה לסדר את החדר, הוא לא מסדר. הם מתוסכלים האחד על השני. הם אומרים, כמה שנים אפשר לומר לא, אפשר לומר לה, והם לא משתנים מצד השני. הם בטח לא בסדר, הם בטח לא נורמליים, זה לא הגיוני. מה הבעיה לסדר קצת את החדר? מה הבעיה לסגור את האור? וכך הם שופטים את הצד השני ואומרים, כמה הוא לא נורמלי ואני בסדר, מה אפשר לעשות? נגזרו עליי חיים שליליים כל כך. עד כאן תיאור המצב המעורר רחמים. ומכאן אל תיאור מצב חדש שמעורר תקווה, מעורר עוז ותעצומות כדי להתמודד ולשפר את המצבים בחיים. הגישה החדשה אומרת, במקום לומר, למה היא לא מחבה את האור? למה הוא לא מסדר את החדר? מספיק. אמרתי לו פעם פעמיים, אמרתי לה פעם פעמיים, לכבות את האור? 20 פעם, 50 פעם, זה לא עבד? נגמר. מכאן ואילך אני שואל את עצמי שאלה במקום את הצד השני. כמה פעמים אני אתעסק בכך שהיא לא סגרה את האור? כמה פעמים אני אתעסק בכך שהוא לא סידר את החדר? הגיע הזמן שאני אפסיק לשנות את המדד ואת כללי החיים שקובעים. הוא נורמלי, מתי? כשהוא יסדר את החדר. היא נורמלית, מתי? כשהיא תחבא את האור. בואו נשנה את כללי החיים. הפרשנות שאנחנו נותנים למצב היא פשוט לא יעילה. היא פוגעת בנו. אם כן, במקום לומר, עד מתי הוא לא יהיה בסדר, בואו נשנה מדד וכיוון ונתחיל לומר, עד מתי אני לא אהיה בסדר, וימשיך לשפוט אותו ולהתעצבן ולחוס עליו. בואו נרפא ונתעסק במה שבידיים שלנו. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם. בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
גם השנה משרד הפנים מפקח על הקייטנות הציבוריות. תוכלו ליהנות מקייטנות איכותיות, כיפיות ולא פחות חשוב, זולות במאות שקלים מבעבר. הורים, שימו לב, מהרו להירשם עוד היום בעירייה או במועצה והבטיחו את מקומכם בקייטנות הציבוריות במחיר מופחת. לפרטים פנו לרשות המקומית.
תגידו, המופתע זה נופש יוקרתי או טיפול בריאות יוקרתי? המופתע זה גם וגם. טיפול בריאות יוקרתי קשר למלרין, בעיירה ציורית ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתע. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-17 ליוני, י"ד בסיוון. המופתע, 03-964-1555. 03-964-1555.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמותקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
הסילונית של דוקטור בני כהן, מפיק הסילון, היחיד עם שירות לקוחות. להשיג בבתי המרקחת הפרטיים, בקופות החולים וברשתות הפארם. היזהרו מחיקויים. לפרטים חייגו 03-616-2299.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב. חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה אחת לגבי טיפול ארוך טווח. האם כאשר אדם הולך את טיפול ארוך טווח, האם זה לא ניצול לרעה של הטיפול הארוך טווח? השאלה היא מובנת, ויש בה מימד הגיוני, ולפעמים זה יכול להיות גם כן כך, אבל יחד עם זאת, כן היא חשוב לדעת שכאשר האדם לדוגמה, יש לו גישה מסוימת לחיים, גישה שהוא רוצה שהכל יהיה מושלם, יש לו מחשבות תורדניות, יש לו לחצים, יש לו גישות שהוא כבר מגייס אותם בחיים שלו, הוא מחזק אותם 5 שנים, 7 שנים, 10 שנים, 20 שנה. אז זה גם לא יכול בקלות רבה מדי להשתנות. ההרגלים של האדם הם קשים, לא קלים לשינוי. ההרגלים של האדם כל כך קשים, עד כדי כך שאומרים בעלי המוסר והחסידות, שאנחנו מוצאים שבבן סורר ומורה, אנחנו מאנישים אותו על שם סופו. כלומר, כבר עכשיו, כשהוא לפני גיל 13, אנחנו אומרים ימות זכאי ואל ימות חייב, למרות שהוא עדיין לא עשה מעשה שלילי שראוי להיפטר מהעולם, אבל להיות שיותר מדי זולל וסובעים עוד הגדרות שחזל אומרים, וכאשר הוא עובר על כל ההגדרות האלה, אנחנו אומרים שבסוף התהליך הוא בוודאי, או סבירות גדולה מאוד, יגיע לידי מצב שבו הוא ילסתם את הבריות, יגזול ויגנוב גם כן, ולכן כבר עכשיו עדיף שימות זכאי ועל ימות חייו. למה זה? התשובה היא בגלל כוח הרגל. כוח הרגל הוא כוח חזק כל כך, עד כדי כך שלפעמים נגיד, טוב שעמוד זכאי ועל ימות חייו, כמובן דרוש קבל שכר, לפי דעה מסוימת לא היה ולא היה בן צורר מורה, וזה גם בגיל מאוד מוקדם, וכשהדברים באים מדי ביטוי בגיל מאוד מוקדם, אבל הרעיון הוא מובן, הרעיון שהרגלים הם קשים לשינוי, אז לכן תהליך יכול להיות ארוך, יכול להיות שהוא ארוך מדי, יכול להיות שהוא מנוצל לרעה גם כן, אבל המדד של האדם שהולך לייעוץ הוא לא רק המדד האם זה מנוצל לרע או לא, כי כנראה שאדם מהשורה לא ידע בדיוק האם זה מנוצל לרע או לא. אבל מה שכן אדם מהשורה יוכל לדעת זה משהו אחר. האם ישנה התקדמות? האם יש תנועה קדימה? האם כל 3-4 מפגשים הוא רואה שיש איזושהי תנועה קדימה? אם כן, מצוין. אם לא, אז זה הזמן להתחיל לשאול שאלות. אני לא אומר להכריע, אבל להתחיל לשאול שאלות ולבדוק יחד מה קורה, לאיפה זה הולך, למה אנחנו נתקעים ולא מתקדמים וכדומה. אז אם כן, לפעמים התהליך הוא כן ארוך דווח, המדד הוא לא האם זה ארוך או קצר, אלא האם ישנה התקדמות, והקצב הוא אכן משפר את שגרת החיים של האדם. האם הדברים מנוצלים לרע או לא? לצערנו בכל תחום יש את הניצול לרעה. או כמעט בכל תחום, ולכן האדם מהשורה, כמו שאמרנו, אמור לפחות במבחן התוצאה לבדוק האם ישנה התקדמות וישנה תנועה קדימה. מכאן לשאלה נוספת, אישה שואלת, אני אומרת, אני קשה לדון לקו זכות את בעלי. השאלה היא, היא מנסה לשכנע אותו, סליחה, הוא אומר לה, הוא מעליב אותה, וכאשר הוא מעליב אותה, אז היא מנסה לדון אותו לקו זכות, ולומר שהוא לא התכוון וכדומה, אבל זה קשה לה לדון אותו לקו זכות. מה עושים? התשובה היא, כשקשה לדון לקו זכות, לא דנים. לא צריך לדון, לא צריך לדון לקו זכות, לא צריך לדון בכלל. אם והיה וכעת, האישה מרגישה שבעלה הוא מתיח באשמה, מעליב אותה, אז אולי בכלל לא צריך לדון, אולי בכלל נעשה משהו אחר, אולי בכלל נסיח דעת, נתעסק בנושא אחר, ננשום אוויר, אולי אפילו נצא להליכה קטנה מחוץ לבית, נלך לחדר אחר, ולאחר מכן אם יש צורך לבעל, ויש באמת בעיה אמיתית שלא נפתרת, נפתור אותה, לא דרך שיחת האשמות ואלבונות, ולא צריך תמיד לחפש אדוני קו זכות, אפשר לפעמים לחפש דרך אחרת, פשוט להסיח דעת, לאחר מכן נחזור ונפתור את הבעיה. שחת דעת היא לא דרך לברוח מהבעיה, שחת דעת היא דרך להרגיע את הרוחות כדי שלאחר מכן נוכל לחזור ולפתור את הבעיה עם מצב רוח חיובי יותר, מכיוון שאחת הדרכים או אחד הבסיסים החשובים ביותר כדי שבני אדם יוכלו לפתור בעיות זה מצב רוח חיובי, לא מצב רוח מתנגד, האחד מול השני. אלא אחד עם השני. מהמקום הזה ניגש מיד לשאלה נוספת שקשורה לשלום בית, כי היא קשורה קצת אל השאלה הקודמת. הבעל אומר, אני מסביר לאשתי בהיגיון, היגיון ברור איך לחנך את הילדים, וזה לא עובד למרות כל ההוכחות וההסברים והטיעונים שאני מביא, והיא לא משתכנעת, אני מרגיש שהיא עושה את זה בכוונה ובעקשנות. זו השאלה. התשובה לכך היא, יכול מאוד להיות שהבעל מסביר בהיגיון, היגיון נהדר, דרכי החינוך, אבל חשוב לדעת שבתוך מערכת נישואים, הצדק או ההיגיון, דרכי החינוך בהקשר הזה, הם לא בהכרח, נקרא לזה, הקלף המנצח. הדרך לנצח היא לא לנצח. הדרך להתקדם היא לא על חשבון הצד השני. מה זאת אומרת? בוא ונגיד שדרכי החינוך שיש לבעל, מ-1 עד 10, נגדיר אותם ברמה של 10. דרכי החינוך של האישה, השיטות שלה, מ-1 עד 10, נגדיר את זה ברמה 6. אם נלך לפי היגיון פשוט, מאוד מכני, הנתונים היחידים שנתייחס אליהם, אלה הנתונים של איך שהבעל רואה את הדברים, ואיך שהאישה רואה את הדברים, וכבר הגדרנו, הנתון של הבעל, דרכי החינוך, איך שהוא מבין את הדברים זה 10, והאישה זה רק 6. אז אם כן, מה השאלה? יש לחפש מי צודק, ולהכריע לפיו. אבל זה כאשר אנחנו רואים את הנתונים האלה. אבל זה לא הנתונים היחידים שישנם. זה נתונים, אבל זה לא הנתונים היחידים. אם זה היה הנתונים היחידים, אז באמת היינו אומרים, זהו, זה נגמר, אנחנו מחרים לפי זה, וזו טעות שבהרבה מאוד מקרים בני זוג עושים. הם מחפשים נתונים מאוד מינימליים של צדק. אם מחפשים נתונים של צדק, אז יש צודק ויש טועה. צריך לנצח כעת. מי יכריע? ומי יכנה? מי יודע לאמת שהוא טועה? ומי ינצח עם הוכחות נהדרות? זו לא הדרך לשלום בית. זה גם לא הדרך לחינוך הילדים. זו לא תהיה הדרך שתוביל לחינוך ילדים. זו דרך שהיא תפגע בשלום בית, וזו דרך שהיא גם תפגע בחינוך הילדים. אז מה כן? התשובה היא קודם כל להפסיק לשים את הנתון של הצדק, האמת, החוכמה, במקום גבוה כל כך. אלא לשים נתון אחר במקום גבוה. הנתון הנוסף שצריך לשים בתוך מערכת הניסויים זה, יש כאן מערכת עדינה שנקראת שותפות. ולכן, אם והיה ואני עכשיו אומר דעה מסוימת, והצד שנגדי מרגיש מנוצח, טווח קצר או טווח ארוך, הוא יחפש לנצח. לא מרוע לב. זו היא נטייה טבעית שיש באדם, ולכן להתעלם ממנה היא לא תהיה בהכרח הדרך הנכונה. להכיר אותה, היא תהיה גישה בריאה ונכונה. מהמקום הזה יאמר רבה לאשתו, אני מבין את הגישה שלך. הגישה שלך היא א' ב' ג'. הגישה שלי היא ד' ה' ו'. מהמקום הזה בוא נחפש גישה שהיא מתאימה לשני הצדדים. בוא נתחיל לחפש איזושהי פשרה באמצע. אבל אז מהצד נאמר, סליחה, אבל יש לו את הדעה הנכונה ביותר. הרי הגדרנו, מאחד עשר הוא מקבל ציון עשר, בהבנה בחינוך ילדים והיא רק ברמה שש. נכון. אבל זה לא הנתונים היחידים, אמרנו. הנתונים הנוספים שישנם זה שותפות. ברמת השותפות, כשהוא מנצח 10 ורק 6 בגישה בחינוך הילדים, כשהוא מנצח, אז הנתון של שותפות איננו. וכשהנתון הזה איננו, אז הוא נתון חזק יותר מאשר מי החכם, מי הצודק, מי המבין. לכן התעלמות מהנתון של שותפות, הוא משפיע יותר מאשר הנתון של מי חכם ומבין יותר. ולכן עדיף לוותר על החוכמה ולחפש את השותפות בדרך המתאימה לשני הצדדים. זוהי גישה. מהגישה הזו יש יותר סיכוי קודם כל שהאווירה נעימה וטובה תהיה הבית, שזה ודאי בסיס טוב לחינוך הילדים. יש יותר סיכוי שבני הזוג ירגישו יחד טוב יותר ולא באימות אחד נגד השני. וגם יש סיכוי שאולי האישה היא תגיע אל גישתו של הבעל, גם אם לא ברמה של 10, ברמה של 7 ו8. היא תעשה את זה לא בהכרח בגלל שהיא מבינה את זה, אבל בגלל שגם לה יהיה את הרצון לשמר את השותפות. ולכן אין להתייחס במערכת ניסויים רק למימד האמת, הצדק, הנכון והישר, אלא גם אל מימד השותפות. במערכות יחסים בין בני אדם אולי זה פחות בולט, אבל בתוך מערכת הניסויים זה תהליך שהוא חובה. נרצה להתייחס לעוד שאלה קצרה לפני שנצא להפסקה. מרצה. אדם שהוא מרצה, מה שורש הצורך של האדם לרצות? התשובה היא, אחת הסיבות שהאדם הוא מרצה, אחת הסיבות הבולטות שהאדם הוא מרצה, זה מכיוון שהאדם לא נוח לו עם עצמו. הוא לא רגוע עם עצמו, הוא לא שלב עם עצמו. לכן חשוב לו כל כך למצוא את החברה, להיות בחברת האנשים, להיות בחברת אנשים, לא לאבד את קרבתם, והוא מתעסק במוח שלו. מה הם רוצים? איך הם יוסמכים עכשיו? מה הם יאמרו אם אני אגיד א', מה הם אמרו אם אני אגיד ב', מתי יחייכו? אם אני אגיד א', אז אני אגיד א', אם אגיד ב', אז אני אגיד ב'. העיקר שאני תמיד יודע שאני בחברת אנשים. העיקר שאני תמיד יודע שאני בחברת האנשים וקרוב אליהם, ואז אני מרגיש רגוע. זה נהדר שאדם רוצה לרצות אנשים אחרים, אבל זה גרוע כאשר הריצוי הוא מדד לערך של האדם. מה הכוונה? הערך שלנו הוא לא נקבע כמה אנחנו מצליחים לרצות את האנשים. קודם כל, הערך שלנו נמצא אותו איך אנחנו מעריכים את עצמנו ואיך אנחנו יכולים להעריך יותר ויותר את עצמנו. לאחר מכן, נחפש את החברה המתאימה לפי הערכים שלנו. לאחר מכן, כדי לשמר את החברה, אז ודאי שישנה מערכת של איזון בין מרצה, למדי פעם מרצים אותו, לרצות את הזולת זו לא מילה שהיא לא נכונה. המינון זה הדבר שיכול להיות לא נכון. מדי פעם נהדר לרצות, חשוב לרצות, אי אפשר בלי לרצות, השאלה היא מה המחיר שאדם משלם כשהוא מרצה. אם המחיר שאדם משלם כשהוא מרצה זה שהוא מאבד את האישיות שלו, מאבד את הערכים שלו, את הצרכים הבולטים שלו, אז זה כבר מתחיל להיות שאלה של האישיות היא מרצה. אבל אם האדם באישיות שלו, יש לו את האישיות שלו, את הערכים שלו, אבל מכיוון שבאופן טבעי הוא חי בחברה מסוימת, רוצה שמח אנשים אחרים, אז מדי פעם הוא מרצה אותם, או אפילו יותר מדי פעם מרצה אותם, אבל זה לא על חשבונו, זה לא על חשבון הערכים שלו, אז זה דבר שהוא לא בהכרח רב, אולי אפילו מבורך. השאלה היא, האיזון וכמה האדם לא מאבד את עצמו. אז אם כן, לסיכום, בהרבה מאוד מקרים, אחת הסיבות הבולטות לכך, שהאדם מרצה את האנשים האחרים, זה מכיוון שלא נוח לו עם עצמו, לא נוח לו בחברת עצמו. אין לו מה לעשות לבד. למה לאדם אין מה לעשות לבד? למה לאדם אין מה לעשות עם עצמו? התשובה היא בגלל שבהרבה מקרים, כששואלים בן אדם, למה אתה מעריך את עצמך? למה אתה אוהב את עצמך? למה אתה מעריך את עצמך? אז הוא מסביר, כי יש לי חברים, כי אני כישרוני, כי אני חכם, כי אני יודע לדבר, כי אני אדם חברותי, כי אני יודע לשיר, כי אני כך וכך מעלות. אבל זו לא בהכרח הדרך הנכונה. קודם כל צריך האדם להגיד, למה אני מעריך את עצמי? התשובה היא, ככה, אין סיבה למה אני מעריך את עצמי. אני לא אמור לחפש סיבה למה אני מעריך את עצמי. האדם אמור להעריך את עצמו, ככה. לאחר מכן, אחרי שישנו את הבסיס הבריא הזה שהאדם מעריך את עצמו בלי סיבה, כשישנה את האישיות שהיא מספיק מגובשת, זה לא מגיע עם מקום של התנסות, זה לא מגיע עם מקום של זלזול באחרים, פשוט בסיס בריא ואיתן. רק כאשר יש את הבסיס הבריא והאיתן הזה, אז יכול האדם לשאול את עצמו, למה אני עוד מעריך את עצמי? לא רק, אלא עוד. עוד אני מעריך את עצמי כי אני גם חכם, גם יודע לשיר, גם יודע את חברותי, גם יודע לשחק. מצוין. זה תוספות. אבל אם מחר יתברר שאדם הוא לא כזה חכם כי יש מישהו חכם יותר ממנו, או מחר יתברר שאדם לא יודע לשיר כי מישהו אחר שר טוב יותר ממנו, אז מה יהיה? זהו? נהרסה האישיות? אין יותר בן אדם? אין למה לחיות? לא. הוא תמיד יכול לחזור לעצמו. וגם אם והיה ואני לא שר כל כך יפה או לא כל כך חברותי, עדיין יש לי את עצמי, את הערך הראשון שחובה שיהיה לאדם. אז יש שני מימדים, יש את המימד של למה אני מעריך את עצמי ככה, ומימד שני, למה אני מעריך את עצמי, מכיוון שיש לי יתרונות אלה ואחרים. הם עולים והם יורדים כמו מניות, עולות, יורדות, תלוי בזמנים, בתקופות, בעשייה של האדם או בעשייה של האנשים סביבו. בכל אופן, אז כאשר האדם אין לו את המימד הראשוני הזה שהוא מעריך את עצמו, למה? ככה. כשאין את המימד הראשוני הזה, אז בהרבה מאוד מקרים האדם מבוהל, לא יכול יותר מדי להישאר עם עצמו. כשהוא לא יכול יותר מדי להישאר עם עצמו, הבעלה הזאת, כדי לא להישאר עם עצמו, מובילה אותו למקום בו הוא מרצה אנשים אחרים, העיקר שיעשו, העיקר שיהיו בחברתו, הוא יעשה מה שהם רוצים, הם יהיו בחברתו, הוא שומר על קשר, הוא מרצה אותם, הוא לא חושב עצמו, חושב עליהם, ובכך הוא מאמין שהוא מגן על עצמו, והוא לא בודד. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן סליחה, אז נתייחס למאזין לפני שצא להפסקה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. כן, רציתי לשאול, הרב דיבר על גישה חיובית.
כן.
רציתי לשאול, ואני מדבר על עצמי, אז זה גם יעזור כנראה לעוד אנשים. היה שהיא באמת בעיה, למשל ממתין לשידוך, אז חוץ מהנושא של הביטחון,
כן.
והאמונה שבורכי, מה עוד אפשר לעשות, לספק גישה חיובית? כי באמת כל יום שעובר זה קשה, ומחכים, ו...
זה נכון שכאשר אנחנו מודדים פרויקטים לפי זמן, אז זה קשה. לדוגמה, אדם שניקח דוגמה פשוטה, נגיד אדם שהוא אומר לעצמו, אני עכשיו שעתיים חייב ללמוד כל השעתיים האלה. סבירות רבה שהוא לא יצליח. למה? מכיוון שהזמן שהאדם מנסה למלא אותו, כל הזמן מסתכל, הזמן עבר, לא עבר, עבר, לא עבר, לא עבר. אז הוא מתעסק עם הזמן. זה לא מספיק תוכן מעניין כדי להשקיע בו ולהיות מרוכז. אלא מה? יש להיות מרוכז לא בזמן, אלא במטלה. כלומר, אני קובע לעצמי כך וכך הספק. כאשר אני קובע לעצמי כך וכך הספק של לימוד, עשייה, פרויקט בצורה זו או אחרת, בתוך הזמן הזה, אז אני לא ממוקד על הזמן, אני על רקע הזמן, על בסיס הזמן, אבל לא ממוקד בו כל כך, יותר ממוקד בעשייה. אז זה נכון שכאשר אנחנו מסתכלים על השעון או על הזמן, אז זה דבר שהוא מעורר את הגישה היותר שלילית ואת חוסר העונים. העיקרון הוא, נגיד, אם נמצאים בתקופות מסוימות שבהם אנחנו מחפשים עבודה או שידוך או כל דבר שאנחנו מחכים שהזמן יעבור, לא להתעסק רק בזמן. להתעסק במה עושים במהלך הזמן. כמה שיותר, אם זה עבודה, רעיונות עבודה, כמה שיותר לראות אם אפשר לפגוש את האנשים המתאימים, לראות אם אפשר להגיע לשטחנים הנכונים או יותר, לראות מה יש בגישה שלי, ללמוד על הגישות שלי, מה בגישה שלי, איך אני יכול לשפר את הפגישות, איך אני יכול לשפר את מדד הבחירה שלי, איך אני יכול ללמוד יותר על הנושא. ככל שאני יותר נקרא לזה מתמקצע, אז הזמן הוא פחות מהווה מעמסה. כי ההתעסקות בזמן היא זו ששמה את האדם בחוסר עונים. ההתעסקות במטרה, בפרויקט, במהלך הזמן, היא משיחה את הדעת, והיא באמת לא רק משיחה את הדעת, אלא באמת גם מקדמת את האדם. ההתעסקות יתר של האדם, בזמן שלא עובר, מתסכל את האדם. ההתעסקות יתר של האדם, במה הוא יכול לעשות כדי יותר לממש, להביא לידי סיום אותו פרויקט שהוא רוצה להשיג, הוא זה שכן עוזר לאדם לחוות את הזמן בעוצמה פחות חזקה.
תודה רבה, מאוד עזרתם לי, ואני בטוח של עוד הרבה.
ברוכים תהיו, תודה רבה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים עוד אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
מיצובישי, אירוע מחירות מיוחד על כל דגמי מיצובישי. רק 80 כלי רכב כל יום, במחירים שאסור לכם לפספס. 14 עד 21 ביוני, בכל אולמות התצוגה.
רעיון מבריק ובגדול. סנוספארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סנו.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן ומקבלים 3 אקדמיים מינרלים טבעיים וטעימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות. כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים. מרגיע.
שלום, כאן חיים ולדר. החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום ערב טוב, חזרנו אליכם. שלום ערב טוב. ערב טוב. לפני שהתייחס למאזין, שאלה. ילד שגנב, האם כדאי שיחזיר ויתבייש למי שגנב? התשובה היא כן, כיוון שהבושה תהווה את המחסום לכך שזה לא יגיע לפעם הבא. שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב, שלום וחג שמח, כי אנחנו עדיין בחול המועד.
שלום וברכה. כן, עד יתבד וסיוון.
מדבר הדג, אלעזר דוד גבאי. אני מוכר, הרב, אני בכוונה אומר את השם, כי בכל מיני ערים בארץ מכירים את האיש הזה, שהוא היה עובד סוציאלי, מנהל מתנס ומורה, והיום הוא סגי נאור, יושב בשבט פחקמונים, לפני 5 שנים נסגרו העיניים, ולמדתי 40 שנה בישיבה ובכולל. למה אני אומר את המקדים את הנושא הזה? כדי שדברים שאני אדבר זה בכובד ראש, ולא יוצא מאחד, כולם מכובדים, כולם יודעים, אני אקצר. נשאלתי על ידי סגי נאור מלידה, היום בדרשה שהייתי אצל יום הזיכרון. אומרים, הוא ואבא שלו אומרים, תראה, אני מוכשר, הוא מוסיקאי, מלמד, הוא מוכשר בכל מיני כישורים יש לו. אז הוא אומר ככה, אני אומר את זה בקול כדי שמישהו ישמע, ישמע, והרב גם ייתן עצה. הוא פונה לשתכנים, שתכניות, כי שמעתי אתכם, אתם אומרים לעסוק בעניין הזה, לא מבגיד בזמן למשוך, אלא לראות איך לעשות יותר טוב.
כן.
אז אבא שלו אומר לי, אנחנו פונים, למה רבנים לא עושים? קודם כל אני לא מקבל לשון הרע, אני גם לא מוסר לרב לשון הרע, מדבר
כן,
עניין.
כן.
למה רבנים לא עושים להוריד את השיסת עולם הזה של העיוור נחשב כמת, אני נחשב כמת, ואני כן. פונה לשתכן, ושתכן מציע לי, לא אחת בעל מום, אחת בעל מום, כמו שכבדת עירייה הוא עיוורת.
כן.
מה אנחנו עונים לתפיסת עולם הזה? שתי תפיסות עולם יש.
כן.
זה שפונה לשתכן, האם הוא פנה בכלל לשתכן הנכון?
כן.
דבר שני, מהו תפיסת עולם על רבנים קדושי עליון, הרי אני כפרת, אני אפר תחת רגליהם.
כן.
קדושים עליונים. אנחנו מדברים עליהם, שלמה הם לא, 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 לא...
תשובה.
קוראים לנו את הבעיה?
כן. תראה, קודם כל, השאלה היא שאלה טובה, היא גם נשאלה. היא נשאלה, רב חיים שמולביץ מביא בשיחות מוסר, הוא שואל מה הכוונה, למה אומרים שאדם שהוא סומה הוא חשוב כמת, אדם שהוא עני, למה הוא חשוב כמת? אז הוא מסביר שם, רב חיים שמולביץ אומר, מי הוא המת? המת הוא האדם שלא יכול לתת. אדם שיכול לתת, אז הוא כבר נקרא חי. כתוב על משה רבינו שנתן עינה וליבו לראות מיצר בצרתם של ישראל, ואז הוא עזר להם. אז לכן כאשר האדם הוא רואה, אז הוא נותן עינה ואז ליבו. הוא רואה, ואז גם הלב מזדהה, ואז קל יותר לתת. זה לא אומר שכל עיוור חליל, זה לא אומר שכל עיוור חליל החשוב כמת. זה כן אומר שלאדם רגיל, כשיש לו עיניים פקוחות, אז יש לו יותר אפשרות לחבר בין הראייה לבין הלב. העני,
מהחיצוניות, לראות את הפנימיות.
כן, כן, בדיוק. אני חשוב כמת, מכיוון שהוא לא יכול לתת, אבל לא, זה לא, לא כל עשיר נותן, וגם לא כל אני לא נותן, וגם לא כל מי שרואה נותן, ולא כל עיוור לא נותן. אלא מה? חזר מדברים יש את הדרך כלל. דרך כלל בן אדם שהוא רואה, אז יש לו יותר קלות לתת. אבל זה לא חלילה שכל עיוור חשוב כמת. חזל מדברים, ומעין נקרא לזה מעין משל. העני, בהקשר הזה, הוא יותר קרוב למי שיהיה לו, העני או הסומה, הם יותר קרובים למי שלא יוכלו לתת, מכיוון שאין להם מה לתת. אבל, כביכול, אבל זה לא אומר שהם, זה לא אומר שיש להם מחסום בחיים, חלילה.
הרב, אפשר, אני אגיד לכם, רב ששת, רב יוסי,
והיו סומה?
אני הכרתי באשדוד, נכון. תלמידי חרים סומים, אני נכון. הכרתי הרב בן ציון אבא שאול, בעשרות שנים האחרונות,
אפילו יצחק אבינו?
הרב ועדי יוסף, היה צמצום ראייה,
יצחק אבינו?
גדולי, גדולי.
יצחק אבינו, יצחק אבינו גם כן?
יצחק אבינו היה סומה.
הצלחנו לעלות למעלה, נכון, הנה חינמי. זה, זה הייתה גם כן המעלה. אז הקדוש ברוך הוא אז ייחד את שמו עליו כאשר הוא לא רואה. הראייה היא מקור לנתן עינה וליבו להיות מיצר בצרתם, אבל היא כגודל העוצמה של הראייה, לפעמים יכול גם לקרוא נזק.
כן.
בסדר?
זה תשובה אחת.
כן. שאלה שנייה הייתה.
אני רוצה,
ברשותך, אנחנו רוצים, אם אפשר עוד בדקה אחת, כי יש לנו עוד אנשים.
כן, כן, לאחרים, להגיד לעצמי ולאחרים, מה אנחנו באים טענות לגדולי הדור, רבנים, רבני קהילות, שאתם תעשו, אתם תעשו, אתם תדברו, אתם תדברו. אני אומר, איך אני עונה?
השאלה היא שהציבור בא לרבני, אומר להם, תדברו מה, בנושא שידוחים אתה מתכוון?
שידוחים, מי שסגין האור, או מי שיש לזה, ואתם תיישרו את הדברים, כאשר אנחנו בעצמנו יושבים בחיפוש ידיים.
אבל רבנים מדברים? אז תראה, קודם כל רבנים לא יכולים להתעסק.
הרב יגיד את זה. הרבנים כן מדברים.
הרבנים מדברים?
תשמעו בבני ברק, ירושלים, פתח תקווה, נתניה, אשדוד, וניו יורק, וניו ג'רסי, ואני יודע,
אמרת מספיק ערים שיש שם מספיק רבנים שאומרים דברים נהדרים. אתה צודק. זה שרבנים מדברים, זה מדברים. זה שסוגרים את האפשרויות לשמוע, צריך לפנות אליהם, לא לפנות אל הרבנים שלא מדברים, אלא אל מי שסוגר, או מסנן מידע, או מוציא חצאי פרטים החוצה, או כל מיני גישות אלה ואחרות כדי לשנות את הדברים שנאמרים על ידי הרבנים. שבהצלחה בעזרת השם.
קטונתי מלברך, השם ירים קרנך בתורה וכל קרני תורה ויראי שמיים.
אמן, המברך יתברך. כל טוב. ערב טוב.
שלום.
כן, שלום ברכה, ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב. מאוד מעריך את התוכנית שלך, ממש יישר כוח.
תודה רבה.
רוב הזמן שומעים את התוכנית שלך גם כן בבקרים ושידור חוזר. יישר כוח. אני רציתי לשאול שאלה כזאת. אני בן אדם שחולה, לא עליכם, בתרשת נפוצה וגם עם פליטות דיסק בגב.
כן.
והלכתי לרופא שהוא מומחה לפליטות דיסק בגב, והוא נתן לי, אחרי ההתלבטויות, אם לעשות ניתוח, אנחנו לא עושים ניתוח כמה דברים כאלה, החליט שאני אקח כדור, שיש בו קצת מורפיום. עכשיו, עד לפני שהלכתי אליו, לא הייתי מתפקד בבית כמעט, לא הייתי עוזר לאשתי בכלל, שום דבר, הייתי שוכב כל הזמן במיטה. עכשיו, מה שאני לוקח את הכדור הזה, זה עוזר לי מאוד גם לתפקד בבית יותר, יחסית לגבי מה שהיה, וגם אני בעצמי מרגיש יותר טוב. טוב לי ככה עם הכדור הזה.
כן.
עכשיו, אשתי מתנגדת לכדור הזה כל הזמן.
למה?
אל תיקח אותו, אתה מתמכר אליו, ואתה לא טבעי. במצב יותר טוב בבית, יותר נעים, יותר, הייתי יותר כעסני יותר מלפני זה, אני פחות כעסני, כמעט ולא כועס בכלל, וגם כן תפקד יותר בבית. והיא כל הזמן אומרת, לא לקחת את הכדור הזה. אני שואל, את הרב, מה דעתו בנושא הזה? כי אשתי כל הזמן אומרת לי, אתה מתמכר אליו. זה בסדר, אני מתמכר אליו, אבל זה עוזר לי, זה עושה שלום בית, זה עוזר לי גם כן להתרכז בלימודים. בכולל. זה עוזר לי בהרבה דברים.
כן.
מה אני אומר לאשתי?
מבחינה רפואית אני לא יודע, אבל מבחינה מה להגיד לאשתך, אני כן נוכל לחשוב יחד. אני חושב שכן אפשר להגיד משהו בסגנון הזה. להגיד, תראי, אם והיה והאדם, הוא ישן לדוגמה 2 שעות בלילה, אז הוא מתפקד פחות טוב. אבל אם הוא ישן 6 שעות בלילה, הוא מתפקד הרבה יותר טוב. אז אם כן, יש הבדל בתפקוד של האדם לפי שעות השינה שלו. לפי שעות שינה, ככה האדם מתפקד יותר או פחות טוב. אז יותר, אותו דבר, גם כן בהקשר הזה. זאת אומרת, כאשר אני עכשיו לוקח, האדם לוקח כדור מסוים, הכדור הוא לא הופך את האדם ללא טבעי. ואיך אני יודע את זה? התשובה היא מכיוון שאם והיה ואדם לוקח כדור, נגיד הרבה אנשים שרוקחים כדור לקשב וריכוז, אומרים, אני לא אקח כי אז אני לא טבעי. זה לא נכון. כי כשיש כדור, אחרי שלוקחים את הכדור, אז הבחירה של האדם, היא יכולה להיות עדיין להמון כיוונים, עדיין יכול לאדם, כשהוא לדוגמה, לקח כדור לקשב וריכוז, או כדור למשכך כאבים בצורה זו או אחרת, אז הוא יכול לעשות הרבה דברים בחיים שלו. הוא לא מוגבל רק לעזור לאשתו, הוא יכול לעשות גם דברים אחרים. ובכל אופן הוא בוחר לעזור לאשתו. אז אם כן, זה לא שזה לא טבעי מה שהוא עושה, הוא פשוט עכשיו כמו אדם שלדוגמה ישן יותר, מתפקד טוב יותר, אבל הוא יכול לבחור עשת הרבה מאוד דברים. הלא טבעי הוא לא לא טבעי שפוגע בבחירה שלך. הוא לא טבעי שהוא מקל עליך ביחס לכאבים שהיו לפני כן. ומי יודע, אולי זה הטבעי שעכשיו אין לך כאבים, אבל לא זה הנקודה. הנקודה היא שהלא טבעי הוא לא פוגע בבחירה שלך. אם הלא טבעי היה הופך אותך לאדם שאתה מוגבל, אתה יכול רק לעשות טוב, שלא מתוך בחירה. אז היינו אומרים, טוב, באמת זה כבר לא טבעי, כבר זה כבר בן אדם שהוא לא בוחר. אבל זה לא מה שזה עושה. זה רק מקל עליך לבחור. עד רבה, אולי הפוך, כאשר לא לוקחים את הכדור, אז אני לא טבעי, כי אז אני לא מתפקד, אז אני לא בוחר. הבחירה של האדם היא המדד לטבעי של האדם, זה האדם, הבחירה שבו. אז מה שעוזר לאדם לבחור יותר, להיות ממוקד יותר, הוא יכול להיות דבר שהוא מוביל יותר למימד הטבעי של האדם. אם והיה והיית לוקח כדור שהוא מגביל את הבחירה שלך, אז היינו אומרים זה לא טבעי. אבל אם אתה לוקח כדור שהוא מגביר את הבחירה שלך, אז אולי זה הופך אותך ליותר טבעי. אולי זה הסבר שאפשר להגיד.
אני גם יותר צעיר ברוחי, יותר... חשק לעשות דברים, יותר
מצוין, מצוין, וכל זה הוא לא פוגע בטבעיות שלך, מכיוון שהטבעיות...
לא, בספר, הוא מגביר את הטבעיות שלי, הוא מגביר את הטבעיות.
אז זה מה שנגיד.
מטבעי לעזור, מטבעי כל הזמן לעזור.
בוא נלך על הכיוון הזה.
הרב, אפשר לפגש עם הרב איזה אפשרות.
אפשר.
איך אפשר?
ייתנו לך את הטלפון, בסדר? תשאר על הקו, ייתנו לך את הטלפון.
תודה רב, אני מברך את הרב וכל הברכות, למרות שאני לא יודע אם אני ראוי לברך, אבל...
ראוי, ראוי, אני לא...
באמת, באמת, הרב, אנחנו ממש מאושרים מהשיחות שלך.
ברוך תהיה, תודה, תודה רבה.
יישר כוח.
כל טוב. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה למי שהיה איתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן, שהיו כאן במסירות, תודה רבה. תודה רבה לכם המאזינים. ומחר בעזרת השם בשעה 6:05, כאייל תהרוג, נעסוק בנושא השחיקה, מצב רוח מדוכדך וכלים להתמודד עם השחיקה המצטברת. כל טוב, לילה טוב, היו ברוכים. Oh,